אנחנו ממשיכים בפרק ד' בעמוד קע"ז. לפני שאנחנו מתקדמים, סיימנו בפעם שעברה בשאלה, זוכרים? הסתירה ברמב״ם לגבי מידת הענווה. עוד פעם נחזור, מה ראינו? הרמב״ם אומר שיש שני קצוות, נכון? והדרך שהיא נקראת הדרך של החכם זה באמצע. באמצע זאת אומרת שזה רחוק מזה ורחוק מזה. והחסיד הוא זה שקצת נוטה לכיוון היותר למעלה, במדרון הזה. כן? קצת, זה שנוטה יותר כלפי מעלה, כדי שאם, אפילו אם הוא קצת ייפול, שלא יגיע למטה. ומה שאנחנו רואים לפעמים, שיש התנהגויות שהן קיצוניות, זה רק בתור רפואה, זה רק משהו שהוא חד פעמי, משהו כזה, אבל באופן נורמלי לא משתמשים בהנהגות האלה. בסדר? נכון? כמו שאמרנו, חכם חסיד, ויש את המתרפא. עכשיו, הרמב״ם בשני מקומות בהלכות דעות סותר את עצמו לכאורה בקשר לנושא של מידת הענווה. בפרק א' הלכה ה' הרמב״ם כותב כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויש פעל רוח ביותר נקרא חסיד, וזוהי מידת חסידות. ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה ענב, נקרא חכם, וזוהי מידת חוכמה. ועל דרך זו שאר כל הדעות. אז משמע שענבה זה בעצם דרך האמצע, זה בסדר גמור, נקרא חכם. אבל בפרק ב' הלכה ג' כותב הרמב״ם, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית, אלא יתרחק עד אחר, והוא גובה הלב, שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. ולפיכך נאמר במשה רבינו ענב מאוד, ולא נאמר ענב בלבד. ולפיכך ציבור חכמים מאוד מאוד הווי שפל רוח. משמע שפה אסור לך להתנהג בדרך האמצע. איך מסתדרים שני המקורות האלה? הלכה משנה שואלת את השאלה הזאת. הבאנו דרך אחת בפעם שעברה, והם נביא את הדרך השנייה. מה הייתה הדרך הראשונה? אומר הלכה משנה, תשמע, דרך האמצע זה לא אמצע מוחלט, אלא אמצע, הכוונה היא אמצע יחסי. בין כל שני קצוות יש איזשהו אמצע מסוים שהוא נכון לאותו דבר. אז ערב טוב. אז למשל, אם אנחנו מדברים על קמצנות מול נדיבות, אז מה נקרא אמצע? אמצע יכול להיות איפשהו בין ה-40% ל-60%, נקרא לזה דרך האמצע. אבל ברגע שאתה מגיע לגאווה וענווה, אז אמצע זה ב-90%. כן? 90% ענווה ו-10% של גאווה, או 90% שפלות רוח ו-10% גאווה, זה מה שנקרא דרך האמצע, כי זה האמצע היחסי למידה הזאת. אז מילא אומר, זה מה שכותב הרמב״ם בפרק א' הלכה ה' אומר לך באופן עקרוני, באמת צריך ללכת בדרך האמצע בכל דבר, גם בין גאווה לבין שפלות רוח צריך ללכת בדרך האמצע. אבל מהי דרך האמצע? אל תחשוב שזה 50%. זה לא זה. מה שאומרנו הרמב״ם בפרק ב' הלכה ג', האמצע היחסי.
זה מה הלכה. אל תלך בדרך הענווה, כן?
מה?
בקור השנייה, הוא אומר שאל תלך בדרך הענווה.
או, נכון, נכון. זאת בעיה, נכון. בגלל שהרמב״ם כותב, הרמב״ם לא בא ואומר לך מהי הענווה. הוא לא בא להסביר לך, אתה יודע מה זה הענווה? הענווה היא שתתרחק מאוד מהגאווה לכיוון שפלות הרוח. הרמב״ם כותב, כמו שאמרת, שאין הדרך הטובה שיהיה אדם ענב בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאוד. אז נכון, משמע כמו שאתה אומר, שהדרך הראשונה היא לא מדויקת ברמב״ם. בסדר? הרמב״ם פה לא בא להסביר את מידת הענבה, את דרך האמצע, אלא הרמב״ם אומר לך, אל תלך בדרך האמצע. במידת הענווה.
אז רק אפשר לומר הפשט שהוא אומר חסיד.
מה?
תהיה חסיד בדרך הענווה. זה מה שהוא אומר. כן,
כן ולא.
הדבר הזה תהיה חסיד.
מה זה? בסדר גמור. אתה אומר, נכון, כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויש פעל רוח ביותר נקרא חסיד. נכון? אז הרמב״ם אומר תהיה חסיד. אבל בסדר. אבל אם הרמב״ם אמר בפרק א' הלכה ה', שדרך האמצע זה החכם, כן? והרמב״ם כותב, ומישהו מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. אז זאת אומרת, חכם זה בסדר, חסיד זה עוד יותר בסדר. אבל בפרק ב' הלכה ג', הרמב"ם אומר, חכם זה לא בסדר. במידת הענווה, ללכת בדרך החכם זה לא בסדר. אז פה יש סתירה. אז האמת היא שאני חושב בשביל להבין את הדרך השנייה, את התירוץ השני, אנחנו צריכים עוד נקודה אחת לדעת. הרמב"ם כותב את זה בפרק ב' הלכה ג'. פרק ב' מתחיל במילים האלה. חולי הגוף תואמים המר מתוק והמתוק מר. ויש מן החולים מי שמתאבב היטב למאכלות שאינן רואים לאכילה, וכולי, הכל לפי רוב החולי. כן, בני אדם שנפשותיהם חולות מאוויים, ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה, והיא כבדה עליהם מאוד לפי חולים. ומהי תקנת חולי הנפשות? ילכו אצל החכמים שהם רופאי הנפשות, שירפאו אותם. וכיצד ירפואתם? הלכה ב', מישהו בעל חמה אמונו להנהיג עצמו שהיא מוכה וכולה לא ירגיש כלל, ולך בדרך זו זמן מרובה עד שתעקר החמה מליבו. ואם היה גבל לב, ינהיג עצמו בביזיון הרבה, וישב למטה מן הכל, והתבש בלו יסחבות המבזים את לובשים, וכיוצא בדברים אלו, עד שיעקר גובה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהיא הדרך הטובה. ולכשיחזור לדרך האמצעית ילך בכל ימה. זאת אומרת, פה הרמב"ם מדבר על מה? על הרפואה. הרפואה זה משהו שהוא חד פעמי, נכון? שאתה צריך ללכת ממש לקצה האחר, וככה אתה תתאזן ותחזור בחזרה לאמצע. ואז אומר הרמב"ם בהלכה ג', ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית, אלא יתרחק עד הקצה האחר. והוא גובה הלב, שאין הדרך הטובה שהיא אדם ענב בלבד, אל שיש פל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאוד. למה הרמב"ם אומר את זה כאן? הרמב"ם לכאורה צריך להגיד את זה בפרק א'. כשהרמב"ם מסביר את הדרך של החכם ואת הדרך של החסיד, אז הרמב"ם היה צריך להגיד אחרי זה, ויש דעות שבהם אתה צריך להיות חסיד וללכת לקצה השני. למה הרמב"ם חיכה עד לפרק ב', כשהוא דיבר על חולי הנפש ועל הרפואה שלהם, ורק אז הוא מביא את זה? אני חושב שלכאורה מה שהרמב"ם רוצה להגיד זה בעצם כזה דבר. באופן עקרוני זה נכון שרפואה עד הקצה האחר זה משהו שהוא חד פעמי. בדרך כלל, בכל המידות, רפואה עד הקצה האחר זה משהו שהוא חד פעמי. באופן קבוע, אתה צריך להיות איפשהו קרוב לאמצע. וזה מה שנקרא חסיד. אבל אז אומר הרמב״ם, יש מידות כאלה שבהם אנחנו כל הזמן בסטטוס של רפואה. בגלל שהמחלה בהם היא כל כך... זה משהו שהוא כל כך אנחנו עולים ליפול בו. לכן אנחנו צריכים כל הזמן להתייחס אל עצמנו בתור כאלה שצריכים רפואה. ולכן במידה הזאת של גובה הלב מול שפלות הרוח והענווה, אתה צריך ללכת בדרך של הרפואה, ללכת בקיצוניות האחרת. וככה תצליח איכשהו להיות מאוזן. אתם מבינים? אז הרמב"ם בפרק א' הלכה היא באמת נותנת את העיקרון, נכון? באופן עקרוני זה נכון גם במידת הענווה. שדרך האמצע זה הענווה, והחסיד הוא זה שמתרחק לכיוון שפלות הרוח. אבל אם אתה שואל אותי הנהגה למעשה, אומר הרמב״ם, תמשיך לפרק ב', תראה שמה שיש חולים שצריכים להתרפא, ותדע לך שענווה וגם הכעס, שתי המידות האלה, אלה מידות שבהם אנחנו כולנו חולים, ואנחנו צריכים להתרפא בהם. ולכן צריך ללכת לכיוון של שפלות הרוח. בסדר? מה אתם אומרים? יכול להיות. אולי, יכול להיות. יכול להיות. אז זה לפחות מדויק, העובדה שהרמב״ם מכניס את זה כבר בפרק ב', אחרי שהוא מדבר על הרפואה של החולים. אוקיי, טוב, זה לגבי הנושא של מידת הענווה. כן.
מבחינה פרקטית, איך יודעים מה האמצע?
איך יודעים מה האמצע? האמצע, אז כמו שאמרנו, האמצע זה מה שלא קרוב לא לזה ולא לזה. האמצע זאת אומרת שאתה הולך על פי ההכרעה של השכל. על פי מה שנכון. זאת אומרת, עניינית לכל דבר ודבר. אם אנחנו מדברים על גאווה וענווה, יש דברים שבהם זה נכון להחזיק במידת הגאווה. ברגע שמדובר על משהו שקשור לחילול שם שמיים, לחילול כבוד התורה, דברים כאלה, אז זה דבר שבו, מה אתה מתחיל עכשיו להתקפל? מה אתה מתחיל לזה? ויש המון 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 דברים אחרים שבהם השכל אומר שזה לא נכון להשתמש במידת הגאווה. אז בן אדם שמנחה את ההחלטות שלו על פי השכל, זה דרך האמצע הנכונה ביותר. כן, רק הרמב"ם בא ואומר, פה במקרה הספציפי הזה של, של ענווה, דחוף את עצמך קדימה לכיוון, לכיוון שפלות הרוח. אמרתי לכם את זה, מה שחזל אומרים, שתלמיד חכם זה מי שיש בו שמינית שבשמינית של גאווה. מה זה שמינית שבשמינית? שמינית שבשמינית זה... מה? שמה?
שבפרשה השמינית, בתורה זה לא ישלח.
כן.
הפסוק השמיני, מילה הראשונה שם, זה קטונתי מכל החסדים.
אה, כן. שמה
גם השמינית שבשמינית.
גם השמינית שבשמינית, גם זה, כן, יפה. אבל באמת שמינית שבשמינית זה 1 חלקי 64, נכון? דרך אגב, 1 חלקי 64 בלוג זה מה שנקרא קורטוב. קורטוב זה, זה 1 חלקי 64 מילון. שמעתי פעם מרב משה שפירא, הוא אמר שהרי ביטול בתערובת זה ביטול ב-60. אז 1 חלקי 64 זה בעצם, זה כבר פחות מ-60. זה בטל. אז אתה צריך שיהיה בך משהו, קורטוב של זה, מצבים שבאמת מאוד צריך את זה. אבל כל התערובת כולה צריכה להיות בלי גאווה בכלל. כך הוא אמר. טוב. בקיצור, בואו נמשיך. אנחנו בעמוד קופאין זין. אומר הרמב״ם, וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו. כמו שהעיד עליה יודעה, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, לא זכרה דבר מזה. דבר מזה, הכוונה היא, הוא דיבר על ההנהגות הקיצוניות בשביל הרפואה. כן, גלגולי שלג, סיגופים, ללבוש אדרת שיער, כל הדברים האלה. ואומנם כיוונה, התורה כיוונה להיות האדם טבעי הולך בדרך האמצעי, נורמלי. יאכל מה שיש לו לאכול בשיווי, בצורה שווה, נורמלית, וישתה מה שיש לו לשתות בשיווי, ויבעל מה שמותר לו לבעול בשיווי, וישכון במדינות ביושר ובאמונה. לא שישכון במדבריות ובערים, ולא שילבש הצמר והשר, ולא שיענה גופו, להיות נורמלי. והזהירה מזה לפי מה שבא בקבלה. נאמר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, וכי על איזה נפש חטא זה? אלא שצייר עצמו מן היין. ועל הדברים קל וחומר, מה זה שצייר עצמו מן היין צריך כפרה, המצער עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. אז זה מאוד מעניין. הרמב"ם תפס כאן צד אחד במחלוקת הנעים. זה רק צד אחד. הרי רב לזר הכפר אומר שנזיר נקרא חוטא, נכון? אבל שמואל אומר שנזיר נקרא קדוש. ויש ויכוח בפסוקים. מצד אחד כתוב על הנזיר קדוש שיגדל פרע שיער ראשו. מצד שני כתוב וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אז רב לזר הכפר אומר שהוא נקרא חוטא מאשר חטא על הנפש בזה שהוא צייר את עצמו מן היין. אבל מה עם הצד השני שהוא נקרא קדוש? אז מה זה נראה? זה נראה שהרמב״ם פשוט לא פסק ככה להלכה. הרמב״ם לא פסק ככה להלכה. אבל אולי אנחנו עוד מעט נראה, הרמח"ל במסילת ישרים אומר, זה לא כזה פשוט. יש לנו את הדעה שאומרת שהוא קדוש, והוא לא מוכן, הוא לא מוכן לקבל רק את המאמר הזה של חז"ל. מה? או. אתה שואל מצוין. נכון, אתה שואל מצוין. זה בכלל שאלה על רב לזר הכפר. איך רב לזר הכפר למד את זה מפה? הרי וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, הכוונה היא, וכי ימות עליו מת בפתע פתאום. ואז הוא צריך לסתור את הנזירות, אז הוא צריך להביא קורבן חטאת. אומר על זה הנציב. אומר על זה הנציב. מה הפשט? הכוונה היא כזאת. הרי בעצם מת עליו מת בפתע פתאום. זה הרי היה אונס. מה פתאום צריך להביא קורבן חטאת? אלא מה? הפירוש הוא שמן השמיים שולחים לך סימן שזה לא מתאים לך. זה לא מתאים לך, אתה לא בדרגה הזאת בכלל. ואם אתה לא בדרגה, אתה צריך להביא חטאת. גלגלו את זה לידיים שלך כדי שתבין שזה לא הדרגה שלך. ברור? כך הוא אומר. אז הרמח"ל במסילת ישרים, אני נראה אותו רק כרקע להבין את הדברים של הרמב״ם, זה במידת הפרישות, בפרק י' ג'. אז הוא שואל את הסתירה הזאת. הוא אומר, אני לא מצליח להבין. מצד אחד אומרים לך, לא יודע איך מה שעשה תורה, שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים, ונזיר נקרא חוטא, וכל הסיפור הזה. ומצד שני הוא אומר, יש לנו הרי את הדעה בגמרא שאומרת שהנזיר נקרא קדוש. אז הוא אומר ככה, אך העניין הוא כי ודאי חילוקים ועיקרים יש בדבר. יש פרישות שנצטבנו בו, ויש פרישות שהוזהרנו עליו ובלתי ייקשל בו. יש פרישות נכונה, יש פרישות לא נכונה. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. תהיה צדיק, אבל לא יותר מדי. אל תפרוש יותר מדי. נובר אתה פרישות הטוב, ונאמר, כי הנה אחר שהתבר לנו להיות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, וכמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו בראיות והתאמת לנו גם כן רוב חולשת האדם, וקרבת דעתו אל הרעות, אנחנו יודעים שיש המון פיתויים, המון סכנות, ואנחנו אנשים חלשים, אנחנו עלולים להתפתות, יתברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מן העניינים האלה, ראוי שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרע אשר ברגליהם. זאת אומרת, ברור שצריך לפרוש. כי הנה אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקב. דרך משל, המאכל והמשתה, זה מותר, אבל מילוי הכרס מושך אחריו פריקת העול, וכו' וכו'. מביא כל מיני דוגמאות כאלה. אז הוא אומר, איפה זה? זה עניין הפרישות הטוב. כלל הדבר, כיוון שכל ענייני העולם אינם אלא סכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, או מי שירבה להרחיק מהם? זהו עניין הפרישות הטוב, שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא משהו מוכרף בו מפני הצורך אשר לא בטבעו אלא. זה הפרישות הנכונה. ואז הוא אומר, אבל מהי הפרישות הלא נכונה? איפה זה? הנה. אך הפרישות הרע הוא כדרך הגויים השחלים, הטיפשים, אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המוכרח, מה שהם חייבים, ויסרו גופם באיסורים ודברים זרים אשר לא חפץ בהם השם כלל. אלא אדרב, החכמים אמרו אסור לאדם שיסגף עצמו, ואמרו כל היושב בתענית נקרא חוטה. זה הגמרא שאומרת על נזיר שהוא נקרא חוטה. והעמידו בדלו מצי מצער נפשי. מה הוא עושה פה? הרמח"ל בעצם משתמש בחילוק של הגמרא בתענית. הגמרא אומרת על הדעה של שמואל. שמואל אומר שנזיר נקרא קדוש, יושב בתענית נקרא קדוש. שואלת הגמרא, וכי כך שמואל אמר? שמואל אמר שלעולם יעמוד אדם את עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב, שנאמר בקרבך קדוש, זאת אומרת כאילו המאיים שלו, יש שם קדושה ואסור לענות אותם. אז זה לא טוב לענות, להתענות ולצום. אומרת הגמרא לא קשיא, הבדי מצי מצער נפשי, הבדי לא מצי מצער נפשי. אומר הרמח"ל, הכוונה היא בעצם כזאת, ודאי שפרישות זה טוב, ודאי שמי שיושב בתענית נקרא קדוש, אבל זה רק אם הוא מסוגל להחזיק מעמד. אם אתה לא מסוגל להחזיק מעמד, ובשבילך תענית זה אומר שאתה אחרי זה טיפול לגמרי, כי אתה החמרת על עצמך יותר מדי, פה אתה נקרא חוטא. אז אם נשאל, אז זה נכון להיות פרוש או לא נכון להיות פרוש? ודאי זה נכון להיות פרוש, לכן זה חלק ממסילת ישרים. זה חלק מהמסלול. האם הרמב״ם מסכים לדבר הזה? נדמה לי שמתוך מה שאנחנו נראה פה ברמב״ם, הרמב״ם לא מסכים לזה. ורק בשביל להשלים את זה, זה לא רק הרמח"ל אומר את זה, הרמב״ן בפירוש שלו על התורה, בסוף פרשת נזיר, כותב הרמב״ן ככה, אנחנו יודעים שהנזיר מביא שתי חטאות. חטאת אחת, אם הוא נטמא, חטאת שנייה מביאה חטא הנזיר ברגע שהוא גמר את הנזירות שלו, נכון? הוא מביא אשם ועולה וחטאת, נכון? הוא מביא אשם, סליחה, אשם שלמים וחטאת, נכון? אשם שלמים וחטאת. למה הוא מביא קורבן חטאת? מה? בטח שהוא מביא, בסוף הוא מביא חטאת.
הוא מביא שני תורים, כן? שני תורים, כן? שני תורים, לא?
לא, 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 זה לא הלוי יורד.
לא,
לא, לא, הנה.
כבד זה ודאי לשלמי, ושם הוא פותח את הסדר.
רגע אחד, רגע אחד, תנו לי להיזכר. זה אם הוא נטמא. וביום השמיני יביא שתי תורים ושני בני יונה. אבל מה קורה ברגע שהוא גמר? וזאת תורת הנזיר ביום מלות ימי נזרו, יביא אותו אל פתח או אל מועד. והקריב את קורבנו להשם, כבש בין שנתו תמים אחד לעולה, זהו עולה, וחפסה אחת בת שנתה תמימה לחטאת, ואי לחטאת תמים נשלמים. בסדר? את זה הוא מביא. סל מצות, סולת חלובלות בשמן, וכו' וכו' וכו'. למה הנזיר צריך להביא חטאת? הוא לא נטמא, לא שום דבר. מה רוצים ממנו? אז אומר הרמב"ן, מה הסיבה שהוא צריך להביא חטאת? וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלות ימי נזרו לא נתפרש, לא כתוב בתורה למה. ועל דרך הפשט הוא אומר, כי האיש הזה חוטא נפשו במלות הנזירות. כי הוא אתה נזיר בקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו. כעניין שאמר, והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, ישווה אותו הכתוב לנביא. וכתכתיב, כל ימי נזרו קדוש הוא להשם. והנה הוא צריך כפרה בשובו להתאמה בתאוות העולם. הרמב"ן אומר, היית צריך להישאר נזיר, מה פתאום אתה חוזר בחזרה להיות אדם נורמלי? על זה אתה צריך להביא קורבן חטאת.
אבל לא המדרשים על שנזיר חוטא על הפסוק הזה?
מה? לא, לא על זה. לא על החטאת הזאת. המדרש, רב לזר הכפר אומר את זה על משהו אחר. על פסוק ת' וכי ימות מת עליו בפתע פתאום ותימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום תאורתו ביום השביעי יגלחנו וביום השמיני יביא שתי תורים ושתי בני יונה וכו', אחד לחטאת ואחד לעולה, בסדר? ואז וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, כך אומרת התורה. על זה אומר רב לזר הכפר שהוא חוטא בזה שהוא נהיה נזיר. אז מה יוצא מתוך הדבר הזה? אז התמונה שיוצאת פה היא מאוד יפה. זה בעצם מה שאומר הרמח"ל. אם אתה נזיר כזה שמסוגל להיות נזיר כל החיים שלך, זה מה שנקרא מצי מצער נפשי, אז הקדוש ברוך הוא לא יביא תקלה על ידך, ואתה תשלים את הנזירות שלך כמו שצריך, וברגע שתשלים את הנזירות תביא קורבן חטאת, כמו שאומר הרמב"ן, כי מה פתאום אתה חוזר להיות אדם נורמלי? אתה צריך להמשיך להיות נזיר. אבל אם אתה נזיר כזה שלא מסוגל להחזיק מעמד, לא מצי מצער נפשי, אז הקדוש ברוך הוא יגלגל תקלה לידיים שלך, ואתה תטמע, ואז וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. הקורבן חטאת הזה יזכיר לך שלא היית צריך לקבל את זה על עצמך. בסדר? זה בעצם הכיוון של הרמח"ל. וכמו שאנחנו רואים, גם הרמב"ן אומר את זה. האם הרמב"ם מסכים לזה או לא מסכים לזה? לעניות דעתי, הרמב"ם חולק על זה. הרמב"ם חולק על זה. וזה לא רק בגלל מה שאנחנו קוראים עכשיו, שהרמב"ם משום מה מצטט רק את הדעה שאומרת שהוא נקרא חוטא על זה שהוא צייר עצמו מן היין. בואו נראה את ההמשך ואז נבין את כל התפיסה של הרמב״ם בזה. הוא כותב, ובדברי נביאינו וחכמי תורתנו ראינו שהיו מכנים על השיווי ושמירת נפשם וגופם על מה שתחייבם התורה. כן, גם נביאים גם חכמי התורה הקפידו על זה שיהיה שיווי, שיהיה איזון, שמירת נפשם וגופם על מה שתחייבם התורה, לפי מה שהתורה תחייב אותם. וענה השם יתברך, פה הוא כותב בהערה שזה בהתאם למה שהתורה חייבה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. טוב, אז הם שמרו על הנפש והגוף. וענה השם יתברך על יד נביאו למי ששאל לצום יום אחד בעולם אם יתמיד אם לאו, והוא אמרם לזכריה הנביא, ההבכה בחודש החמישי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שנים. כן, שאלו את זכריה, בית המקדש נבנה, להמשיך לצום את צום תשעה באב או לא להמשיך לצום את צום תשעה באב? כשמדעו הם בית המקדש השני, מה הייתה בכלל אהבה אמינה להמשיך לצום? בית המקדש נבנה, מה פתאום לצום?
הם ידעו שזה לא...
מה?
הם ידעו שזה...
ודאי, הרי כתוב בספר עזרא ונחמיה, כתוב שם שהזקנים שעוד זכרו את הבית הראשון, ברגע שהם ראו את הבית השני, הם בחו. הם בחו, זה היה כלום לעומת מה שהיה. אז הייתה השאלה אם להמשיך או לא. וענה אותה, מה ענה להם זכריה? כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה. הצום צמתוני אני? מה, צמתם בשבילי? וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים ואתם השותים. כאילו, מה זה משנה? זה לא אכפת לי אם אתם צמים או לא צמים. ואחר כך ציפו אותם ביושר ובמעלה לבד, לא בצום. והוא אומרו להם, כה אמר השם צבאות לאמור משפט אמת שפוטו, וחסד ורחמים עשו איש את אחיו, ואלמנה ויתום גר ואני אל תעשוקו, ורעת אחי איש אחיו אל תחשבו בלבבכם. כן, תתנהגו בצדק, ביושר. ואמר אחר כך, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אומר הרמב״ם, מה זה האמת והשלום אהבו? ודע שהאמת הן המעלות השכליות, מפני שהן אמיתיות לא השתנו, כמו שזכרנו בפרק השני, והשלום הן מעלות המידות אשר בהן יהיה השלום בעולם. זאת אומרת, מעלות המידות, שזה מה שיוצר שלמות, הרמוניה, בין אם זה בכל החברה כולה, בין אם זה הרמוניה בתוך הכוחות שלי, בתוך כוחות הנפש של האדם הפרטי. האמת והשלום אהבו. אז מה בעצם אומר הרמב״ם? פה זכריה גילה לנו את הסוד. באו ושאלו אותו, האם יש איזשהו ערך, value, יש ערך אמיתי, אובייקטיבי לצום, יש לזה ערך או לא? אומר להם זכריה, אין לזה ערך. אין לזה ערך. הצום צמתוני, אני? מה זה? למה כן יש ערך אמיתי? לזה שאתם תכוונו את עצמכם לכיוון דרך האמצע. והאמת והשלום מהם. מעלות עשיות זה האמת, השלום זה מעלות המידות, לשם תכוונו את עצמכם. לזה יש ערך אמיתי. אבל כל העניינים האלה של צומות והכל, בסדר, בתור רפואה, בתור משהו שהוא קיצוני, אוקיי. אבל לא משהו שהוא קבוע, אין שום עניין לצום לעולם. בסדר? זה מה שאומר פה הרמב״ם. עכשיו אומר הרמב״ם, ושוב אל כוונתי, שאם יאמרו אלו המתדמים באומות מאנשי תורתנו, שאיני מדבר אלא בהם, כן, מדבר על אותם יהודים שמנסים לחכות את הגויים, לחכות את הנזירים, לחכות את ה... את ה... אני יודע, קיצור, בעלי האמונות, בעלי הדתות האחרות, שאיני מדבר אלא בהם. הרמב״ם אומר, אני לא... לדבר עם הגויים עצמם אני לא מדבר, אני מדבר על היהודים, שהם אינם עושים מה שעושים אותו מהדריכות גופותם ופיסוק הנאותיהם, אלא על דרך הלימוד לכוחות הנפש, כדי שיהיו נוטים אל הצד האחר מעט, כפי מה שבארנו בזה הפרק שראוי שיהיה אדם כן. מה זאת אומרת? אומר הרמב״ם, יבואו אותם אנשים, אלה ש, 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 שפורשים מכל הנאות העולם, אלה שמתבודדים בערים, אלה שזה, אבל הם באופן קבוע עושים את זה. באופן קבוע, לא רק בתור רפואה. והם יקראו את הפרק הזה, את פרק ד' בשמונה פרקים, ויגידו מצוין, אנחנו עושים בדיוק את מה שהרמב״ם אמר לנו. הרי הרמב״ם בעצמו אמר לנו שיש את דרך האמצע, שזה דרך החכם. אבל הרי צריך להיות חסיד, נכון? לנטות קצת. אז הנה, אנחנו נוטים קצת. אנחנו קצת נוטים. קצת בורחים למדבר. קצת פורשים מכל הנאות העולם. כדי להיות חסידים. אומר הרמב״ם, זו טעות. זוהי טעות מהם. בסדר? ברור מה שהם מנסים להגיד. כן? ברור? אומר הרמב״ם, זוהי טעות מהם, כאשר אבאר. למה? וזהו, שהתורה לא אסרה מה שאסרה, ולא צוותה מה שצוותה, אלא מפני זאת הסיבה. רצוני לומר, כדי שנתרחק מן הצד האחד יותר על צד ההרגל. פה הרמב״ם נותן יסוד אדיר, ואני חושב שזה המפתח כאן לכל הגישה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אמרתי לך שצריך להיות חסיד, נכון? אתה יודע מה יקרה אם אתה תשמור תורה ומצוות? אם אתה תלך לפי השולחן ערוך, אז אתה תהיה חסיד. לזה התורה מכוונת אותך. התורה לא מכוונת אותך רק לדרך האמצע. התורה מכוונת אותך כבר להיות חסיד. כבר לנטייה הזאת. לנטייה של החסיד. והנה הרמב״ם נותן לנו דוגמה. כמה דוגמאות. שאיסור המאכלות האסורות כולן. זה שהתורה אומרת ש-90%, 95% ממה שאוכלים בעולם, אסור לך לאכול. ואיסור הבעילות האסורות, כל העלות וכו'. והעזרה על הקדישה. כן? אישה פנויה שמקודשת לזנות. ומה שהיא צריך בכתובת אישה וקידושיה. ועם כל זה, אחרי כל הדבר הזה, את השמה מוציאים לנו, אינה מותרת תמיד. אבל תאסר בעת הנידות והלידה. ועם כל זה, כבר, בסדר, כבר הורדנו נידות, הורדנו לידה, הורדנו את כל זה, מה נשאר לנו כבר? עם כל זה גזרו רבותינו זיכרונם לברכה, למעט המשגל, למעט את התשמיש ומנעו ביום. אמרו שביום אסור לשמש את מיטתו, כמו שבארנו בסנדרין. זה כולו, אמנם ציוונו השם יתברך, להתרחק מקצה רוב התאווה ריחוק גדול, ולצאת מן המיצוע אל צד העדר הרגשת ההנאה מעט, עד שתתחייב ותתחזק בנפשותינו תכונת הזהירות. רואים, תראו איזה יופי. התורה מכוונת אותנו מראש, מראש, לכיוון העדר הרגש ההנאה, כדי שאנחנו כבר נהיה חסידים. אוקיי? ממשיך הרמב״ם, זה לא רק בזה. וכן כל מה שבתורה, כנתינת המעשרות והלקט והשכחה והפאה והפרת והעוללות, כל מתנות העניים, ודין שמיטה ויובל, והצדקה די מחסורו אשר יחסר לו. כן, לדאוג לעני ממש לכל מה שחסר לו. זה כולו קרוב מיתרון טוב ליבב. עד שנתרחק מקצה הנבלה, ריחוק גדול, ונתקרב לקצה יתרון טוב ליבב, עד שיתחזק לנו לב טוב. בסדר? לא מספיקה רק דרך האמצע. בואו דרך האמצע, לא היינו צריכים עד כדי כך... הרי הגמרא אומרת, המשנה אומרת, במסכת פאה, ספק לקט, לקט. אדם שיש לו ספק, האם התבועה הזאת שייכת למתנות עניים או לא שייכת למתנות עניים, אז מספק הוא צריך לתת את זה לעניים. מצאנו כזה מין דבר. הרי כל ספק בממון הוא מוציא בחברו עליו הראיה. אז אומרת הגמרא, בחולי נדמה לי, הגמרא אומרת, כתוב, אני ורש הצדיקו. לומדת הגמרא, צדק משלך ותן לו. זאת אומרת, אתה, במתנות עניים אתה צריך לתת משלך. צדק משלך ותן לו. אל תשאיר, למרות שאתה צודק, לא, צדק משלך. תן לו את זה. תן לו את זה. עכשיו, למה? למה? לא רק בגלל החסד לאותו אני ספציפי. יכול להיות שאותו אני ספציפי ימצא מישהו אחר. מישהו אחר שייתן לו, בלי ספק כבר מוציא מחברו עליו הראייה. מישהו שוודאי נתן לקט וודאי ייתן לו. אל תדאג, אני הזה יסתדר. אבל אתה לא תסתדר. הנפש שלך צריכה להיות נפש של חסיד. אז לכן אומרת התורה, דווקא במתנות עניים, צדק משלך ותן.
מה יהיה לפי הרמב״ם, מישהו רואה צריך לחלוט עליו
תקופה ארוכה? מה, בגלל אונס?
לא, חתיב, או אונס, או
כלב. נו.
אבל
זה היה באונס.
אז הוא כאילו פרומן רגיל.
אני חושב. אני חושב, כן. נראה לי. זה לא שעמדו לפניו שתי הברירות ובגלל התאווה שלו הוא נגרר אחרי הטריפה. או אחרי הנבלה. זה לא זה, הוא לא רצה בכלל. זה פשוט... הפיקוח נפש, מה הוא יכול לעשות?
אבל אדם שהוא טבעוני סתם עצמו, הוא לא יודע, הוא חי בפרוצה, אין לו מושג בו, אבל אני חושב את הדבר בתשובה. לא צריך לפי הרמב״ם להתחזק יותר בהתחלה בשבילה. כי הוא כבר מביא לו אחד לדברים כשהם נפחתת. הוא...
כן, כן, רק אני חושב שאנחנו צריכים ללכת יותר למישור הפסיכולוגי. זאת אומרת, לא למישור המיסטי של מה זה אומר לאכול כשר ומה זה אומר לאכול מאכלות אסורות. הרמב״ם פה מביא את זה בהקשר הפסיכולוגי של האם אתה מרשה לעצמך להיגרר אחרי התאווה שלך או שלא. במיוחד אנשים שגרים בחוץ לארץ ויש לך שם את כל הסטקיות, הצ'יזבורגרים והדברים האלה ואתה לא נותן לתאווה שלך את להשתלט, אתה לא נותן לה להשתלט. זה הנקודה. אז אדם שלא התגייר או היה גוי ואחרי זה הוא התגייר, אז כל מה שהוא אכל עד עכשיו לא היה לו איזשהו משהו שמגביל את התאווה שלו. נכון? עד עכשיו הוא הלך אחרי התאווה שלו, אכל מה שהוא רצה. עכשיו ברגע שהוא התגייר, אז כן, אז הוא כן צריך עכשיו להתחיל לעבוד על העניין הזה של התאוות שלו. אבל הסוד הגדול שאומר פה הרמב״ם זה, אתה לא צריך בשביל זה להתחיל להמציא כל מיני איסורים חדשים. פשוט תשמע תורה ומצוות. עצם העובדה שאתה עכשיו תיזהר ולא תאכל מאכלות אסורות, גמרנו, בזה אתה מכשיר את הנפש שלך. בסדר? זה ענה למה ששאלת?
סתם, לא, אז מה
זאת
אומרת, למעשה
זה מה שיעשה, זאת אומרת, הוא לא צריך להכניע את היתר, אלא... נכון?
אז
הוא לא יכול להיות נפש. לא? לא? זאת אומרת, הוא יכול להיות נפש אדם שהוא במוצר עבר רעיון של תורה, או שהוא לא ידע. כן, או תראה, גם אדם, נאמר ככה, גם אדם שכזה, אני מבין מה שאתה שואל, אתה שואל האם בתור דרך רפואה הוא יצטרך עכשיו להקפיד יותר.
כן.
זה מה שאתה שואל. עד עכשיו הוא נתן לעצמו לעשות מה שהוא רוצה.
כי לא היה, התורה לא חיבה
אותו. נכון. ועכשיו הוא בא לקבל על עצמו את הדבר הזה, אז האם בתור דרך רפואה, יכול להיות שכן, אבל גם יכול להיות שלא. בגלל שהוא לא, זה לא שהוא עמד כנגד מערכת מחייבת, ואמר, לא אכפת לי, אני הולך אחרי התאווה שלי. אלא בכלל לא הייתה לו שום מערכת שמחייבת אותו. אז עכשיו זה כמו ילד שמתחיל לבנות אצלו את המערכת הזאת. כמו שזה קשור למה שדיברנו בפעם שעברה, לגבי ילדים, האם אלה ילדים אני צריך לתת להם גם כן מסלול של רפואה או שלא. אז אני אומר, פה הוא בונה את המערכת, אז לכאורה זה בסדר, שהוא יבנה אותה ככה. בסדר? מסתדר? אוקיי. אז אומר הרמב״ם, ובזאת הבחינה, בכאן רוב המצוות, כן, תבחן את רוב המצוות, תמצאן כולן שהן מלמדות ומרגילות כוחות הנפש. כמו שאסרה הנקימה והנתירה וגאולת אדם, באומרו לא תיקום ולא תיטור. עזוב תעזוב עמו, הקם תקים עמו, עד שיחלש כוח הכעס והרוגז. הדבר הזה בא כדי לבנות את כוחות הנפש שלנו. להחליש את הכעס והרוגז, וכן השב תשיבם, השבת עבדה, עד שתסור תכונת הכילות, תכונת הקמצנות. באופן טבעי בן אדם מוצא מה שהוא רוצה לשמוע אותו לעצמו. וכן מפני סיבה תקום, והדרת פני זקן, כבד את אביך ואת אמך, לא תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, עד שתסור תכונת העזות ותגיע תכונת הבושת. כן? להסיר את תכונת החוצפה. ואחר כך ירחיק מן הקצה האחרון. התורה מרחיקה גם מהקצה האחרון, רצוני לומר, רוב הבושת. גם זה לא טוב. ואמר, הוכיח תוכיח את המיטה. לא תגורו מפני איש. כן? צריך לדעת לפעמים גם כן מתי לא להתבייש, מתי כן צריך להגיד את הדברים. עד שיעשו רוב הבושת גם כן, וישאר בדרך האמצעי. וכשיבוא האיש השחל, האיש הטיפש, בלא ספק, וישתדל להוסיף על אילו הדברים, כמו שיאסור המאכל והמשתה, מוסף על מה שנאסר מן המאכלים, כן, להוסיף עוד איסורים, או יאסור הזיווג יותר על מה שנאסר מן הבעילות, ויתן כל ממונו לעניים או להקדש, מוסף על מה שבתורה להקדשות ועל הצדקות ועל הערכים. יש בתורה פרשות של צדקה, פרשה של הקדש, פרשה של ערכים, כל זה, הוא מוסיף עוד יותר, נותן את כל הכסף שלו לעניים, יהיה עושה מעשה הרעים, והוא לא ידע, ויגיע אל הקצה האחר ויצא מן המיצוע לגמרי. זה ממש מבט אחר לגמרי, אני חושב, על כל מערכת המצוות שלנו, שכל מערכת המצוות בעצם נועדה כדי לבנות את הנפש שלנו בצורה שהיא נכונה. פשוט, ולכן כל מצווה, כל דבר חשוב לשמור עליו בגבולות שלו. אחרת אתה פשוט יוצא מדרך האמצע. התורה מובילה אותנו לזה. אומר, ולחכמים בזה העניין, דבר לא שמעתי כלל יותר נפלא ממנו. זה כלל אדיר. והוא בגמרא דבני מערבא, בירושלמי, בפרק התשיעי מנדרים. דיבר בגנות המקבלים על עצמם שבועות ונדרים, עד שישארו כעין אסורים. כעין אסורים, הכוונה היא כבולים. זאת אומרת, כאילו, קושרים אותם, כמו אסירים. אז הגמרא מדברת כנגד אנשים כאלה. אמרו שם בזה הלשון. אמר רב אידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. אומר הרמב״ם, וזה העניין שזכרנו בשווה, בלא תוספת ובלא חיסרון. זה בדיוק מה שדיברנו עליו, בלי להוסיף מילה, בלי להחסיר מילה. אז מה בעצם טוען כאן הרמב״ם? הרמב״ם טוען שמה שהתורה נתנה לנו, זה בדיוק מה שצריך, לא רק כדי להיות חכם, אלא כדי להיות חסיד. אז אם נשאל עכשיו, אז מה דעתו של הרמב״ם בקשר לנזיר? אז הוא בעד או נגד? בעד או נגד? מה אתם אומרים? מה? ודאי שנגד. ודאי שנגד. בסדר? לא כמו הרמב״ם, לא כמו הרמח"ל. הרמב״ם נגד זה. מתי כן? מתי כן שייך לפי הרמב״ם שיהיה שייך להיות נזיר?
רפואה.
מה? לרפואה בדיוק. לרפואה. הנה למשל, הגמרא מספרת, לדעתי זה אחד המקורות של הרמב״ם, גמרא בנדרים בדף ת' מספרת, על שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, היה כהן גדול, משארי כנסת הגדולה. מה, מימי לא אכלתי השם של נזיר תמי. מימי. חוץ מאחד, נזיר אחד מן הדרום. ומה היה הסיפור עם הנזיר הזה? הוא אמר, פעם ראיתי איזשהו נער, שהוא טוב רוי וטלטלה ושערותיו, קבוצות לו טלטלים, ושאלתי אותו, מה ראית להשחית את שערך? זה היה יפה, הוא הגיע למקדש כדי לגלח את השיער שלו. אז שאלתי אותו, סיפר לו אותו נער, שפעם אחת הוא אמר, ראיתי את הבבואה שלי, כן, ראיתי את הבבואה שלי בנהר. הסתכלתי וראיתי את הפנים שלי, פנים יפות, ופחז על היצרי. כן? התחלתי להתגאות, אז אמרתי לו, רשע שכמוך, מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? העבודה שהגליך אחר השמיים. אז הוא אמר, ואת זה אמר, נשקטיב על ראשו, ואמרתי לו, עליך אמר הכתוב, איש כי ידון, כי יפליל ידון נדר נזיר להזיר להשם. אז מה לקח הרמב״ם מפה? הנה, אותו נזיר עשה את זה בתור רפואה. זה בדיוק רפואה. זה נכון. אבל לעשות את זה בתור דרך שהיא קבועה, לפי הרמב״ם, זה לא נכון. זה לא נכון.
הרמב״ם מסתכל בכמה סיפורים מהגמרא, כן? רוב המדרשים ורוב הגמרא, כל החכמים הם בצד הקיצוני, כן? יש הרבה.
מה פירוש בצד הקיצוני?
הם לא אכלו, לא הם בין בשר וחלב 24 שעות.
נו.
זה
לא אומר קיצוניות. זה לא אומר קיצוניות.
למה זה לא קיצוני?
אם ההרחקה היא, עד רבה, אולי זה שאנחנו מחכים רק 6 שעות, הגמרא אומרת, על מי זה מרזות על מלי אמר, אני חומץ בן יין. אני חומץ בן יין. אבא שלי היה מחכה 24 שעות, אני מחכה מסעודה לסעודה. משמע שהוא חשב שבשביל הרחקה בשר בחלב, מעיקר הדין צריך להרחיק יותר. הוא אומר, אני
אבל כולם, הרבה מהאחרים לא היו להם שום כסף, לא עשו שום... זה היה ב...
למה? תפתח את הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, תפתח את הרמב"ם בפירוש שלו על המשנה באבות. ותראה, אדרבה, הם היו נורמלים שבנורמלים. הכי נורמלים שרק יכולים להיות.
רבי יוחנן הלך כדי לעבוד ולא
חזר.
אבל יש הרבה סיפורים כאלה.
למה? תסתכל על זה. היה רבי יוחנן הסנדלר ורבי יצחק הנפח.
כן, היו שהיו אוהבים, אבל הלל...
המון, אבל הרמב״ם כותב שכך יהיה דרך. טוב, אולי נראה את זה הפעם.
כן, אבל הרבה שלא, אבל הרבה לא היו עליו.
אז אולי נראה את זה הפעם הבאה, בזאת השם. בסדר? דווקא ברמב״ם רואים.
אני יודע שהוא חושב, אבל יש הרבה שלא עשו כזה. יש הרבה שלא
חושבו.
מה? כל החיים.
דלית.